מתחילים. בשבועיים האחרונים אנחנו בעצם עסקנו בצד אחד של הסוגיה, שלכאורה הוא פשוט, בהיר, נהיר. האדם מתייחד בשכלו, בחלק הרוחני שבו. וממילא היכולת להגשים את אישיותו של האדם, אפילו במושגים של מימוש עצמי, אבל כיוון שאנחנו יודעים שככה הקדוש ברוך הוא עשה את האדם, ולכן בבחינת מה הקדוש ברוך הוא שואל מעמך, האופן בו אנחנו צריכים להגשים את חיינו, זה על ידי לימוד תורה, על ידי מימוש הצד הרוחני שבנו. כל הצד של מעשה, כל שכן כשאנחנו מדברים על מלאכה, הכל התברר כתוצאה מחטא האדם הראשון. ולכן האידאליזציה שעושים לדבר הזה, היא בעיה מאוד גדולה. ועל פי זה, כל הדף מקורות הראשון של האם עיסוק בפרנסה הוא לכתחילה, מהפסוקים מבראשית, דרך הספרה שמדבר על זה שלעתיד לבוא, וגם הרמב״ם בהלכות מלאכים שבטח ראיתם, לעתיד לבוא, איך אומרים, לא נתבוא החכמים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, אלא כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה ובחוכמתה. זו המטרה. זאת אומרת, זה חזון אחר התאים. כל שלב הביניים המאוד ארוך של אלפי שנים, כולו נוצר מבדיעבד אחד גדול של שגיאת האדם שמעדיף את הצדדים החיצוניים של החיים על פני הצדדים הפנימיים, כמו שראינו בשיעור הקודם וכמו שראינו במהלך החבורות. לכן... כן, כן, אנחנו נעשה את זה השיעור. כן, כן, תסמוך עליי. לא, טוב מאוד, כן. אז מתוך כך, ממילא האדם לא נברא לעמל, לעמל מעשי, אלא לעמל פה. המהר"ל אומר... ממילא שמסביר את הגמרא בקידושין, לא ראיתי ארי שעובד בזה, ולא שועל שעובד בזה, והם לא נבראו לשמשני, והם לא נבראו לשמש את קוני. לכן אומר המרחל במסילת ישרים, אדם צריך למעט בכללה ולעסוק בפרנוסה כמה שפחות, כי הרי זה רק, הוא צריך לסמן וי על הכללה הגדולה שהוא נתקלל, והוא עושה מזה יותר מדי דברים גדולים. איך אומרים, אומר הרמב״ם, לולא המשוגעים הארץ הייתה נחרבת, ולכן ממילא כאשר אילפה עוזב את בית המדרש, הוא ראוי להיות בן מוות, והכותל לא קורס עליהם, בגלל, בזכות רבי יוחנן, שעתיד להיות ראש ישיבה גדול. כמובן את הסיפור הזה אנחנו עוד נרחיב עליו בהמשך, קצת להבין אותו יותר לעומק, אבל עד כאן סקירה תמציתית מאוד על מה שכבר ראיתם, והתחושה מצד אחד, יש כאן שתי תחושות, תחושה של, כמו שאחד החבר'ה אמר לי, זהו, מה לעשות, איך אפשר לצאת מזה? בוא נסיים, בוא נסיים בטוב, נגיד שניסינו ליישב בין עולם התורה לעולם המעשה, לא עלתה בידינו, זאת אומרת זה לא עלתה בידינו, צריך לדעת שזה בדיעבד אחד גדול, תלמד תורה כמה שיותר, נגמר הסיפור, כאילו דווקא מישהו שזה לא הייתה עמדה שלו מראש, הוא אמר דווקא הייתי בעד פרנסה, לכתחילה וכו', מה לעשות, אני רואה שזה לא מחזיק מים. אז זה צד אחד שהצגנו, ומצד שני הוא כמובן גורם, למרות הבהירות המאוד גדולה, הוא גורם קצת כאב בטן, גם כי יש מקורות אחרים שעולה מהם רוח אחרת, כמו שקצת ראיתם ועוד נראה. וגם שיש איזושהי תחושה אינטואיטיבית, אולי דתית-לאומית דווקא, אבל תחושה אינטואיטיבית שיש אצלנו, שמה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? שאת כל העולם אנחנו נחיה בדיעבד? שרוב זמננו יהיה בדיעבד? טוב, כנראה שהוא מצפה שרוב זמננו, לפי המקורות האלה, לא יהיה בדיעבד, כי רוב זמנך אתה תהיה בבית המדרש. כן, אז זה שאתה חי חיים מעוותים, אל תאשים את הקדוש ברוך הוא. איוולת, כמו שראינו השבוע, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף לי בו, תתה, מה עשית לי? תראה איך אתה מתנהל. אתה חי חיים, עזועים, עם סדרה עדיפויות לקויים, ואחרי זה אתה בא אליי, מה אתה רוצה שנעשה? תעשה, הפוך. טוב, אז עד כאן מה שראינו. עכשיו, מתחילים להתחיל לראות את המורכבות. שוב, באידיאל, הייתי רוצה שתלמדו את זה, ואז אנחנו נעבור על זה ביחד, אבל בגלל שהבאתי את הדפים רק ביום שלישי, ואני מודע לזה שהרבה לא הספיקו, פלוס זה שאני רוצה כבר להתחיל לעסוק בסוגיה, אז אנחנו מתחילים לצלול ביחד, ואת ההמשך אתם תלמדו כבר לבד, בדפים שחילקתי לכם, בדפים שעוד אני אחלק. אז אמרנו שהאדם הראשון בגן עדן, מה הוא היה צריך לעסוק? כביכול לעסוק רק בתורה, וזה לא כל כך פשוט. תסתכלו במקור הראשון, מה הספרי אומר? לעובדה זה תלמוד, ולשומרה אלו מצוות. נכון? לעובדה ולשומרה, ההבנה הפשטנית אומרת, הנה, פרנסה. לא. המדרש אומר, לעובדה זה תלמוד, ולשומרה זה מצוות. אלו מצוות. הזוהר אומר, לעובדה, כמו שאמרתי לכם שבוע שעבר, זה מצוות תעשה, לשומרה מצוות לא תעשה. קשה
קצת שאת כל הפסוקים האלה, כאילו לוקחים אותם כוח לתורה, כאילו אני אומר, הפשט הוא לא ככה. גם האדם עמל יולד, כשאתה אומר עמל פה, כאילו, פשטות, זה
עמל
רגיל, מה זה
עמל?
לא,
כאילו,
כזה...
אה,
יש
המשך
לעמל
פה, לא?
שמה?
אם
לעמל
מסיר,
לעמל
פה...
שהיא מסביר... יש לעמל תורה, לא? כן, נכון, נכון. לא, הוא מדבר בכלל עצם זה שזה לא כמו הפשט. נכון, ואני אגיד, עין תחת עין, זה כמו הפשט. יש לנו מסורת של תורה שבעל פה.
לא, אבל זה מרגיש כאילו גוררים את זה.
ברור שיש פה איזה מהלך.
אבל הפסוקים האלה נמצאים בתהליך של גן עדן, וכל הסיפור של גן עדן, שכל הסיפור של...
אז אנחנו, בוא נגיד, אני מסכים. אנחנו נברר את הנקודה הזאת, את הקושיה שאתה אומר, אבל באופן בסיסי לפחות נכון לעכשיו, אני אענה בצורה פשוטה. חלק גדול מתורתנו נסמכת על תורה שבעל פה, ובלעדיה אין לנו מושג מה להבין. עין תחת עין, מה זה? הפשט אומר משהו אחד, נכון? יפה. נו, מה?
אז לא, אז אפשר גם להבין בפשטות, בסדר, אז יש לנו לימוד.
מצוין, אפשר להבין, אבל צריך, אם חז"ל לא אומרים את זה, אז הם לא אומרים את זה. וגם יותר מזה, כל מה שהסברנו בשבועות האחרונים, שהסברה הישרה אומרת את הדבר הזה.
למה זה כתוב ככה? כאילו יש עניין לזה, זה לא סתם.
כן, אבל הכל משל, אתה מבין, כל סיפור בראשית, באופן, לפי רוב המפרשים. כן, אדם למה לילד, השבוע ראינו בדיוק בחבורות, ראינו בחבורות שדווקא הפשט לוקח לכיוון אחר. טוב, אנחנו נעסוק בזה, אבל השאלה שלך היא במקום. היא שאלה טובה, אנחנו עוד נעסוק בזה. נראה את הדברים האלה, האם יש עניין בזה שהתורה מעבירה לי רוח אחרת, ואז חז"ל לוקחים את זה למקום, באופן פשוט למקום אחר. נדבר על זה. זאת אומרת, אי אפשר להתחמק מזה לפי חז"ל עצמם, שבגן עדן יש גם לימוד וגם מעשה, ושחובתו של האדם זה לעסוק במצוות. למה זה חשוב מאוד? כי בעצם עולם המצוות מפגיש אותנו עם עולם המעשה. זאת אומרת, אי אפשר להתחמק מזה. מהי מצוות העשה הכי פשוטה שהאדם מצווה עליה בגן עדן? מכל עץ הגן, אכול תאכל. נכון? באופן פשוט. מכל עץ הגן, אכול תאכל. יש לך מצווה לאכול מכל עצי הגן. יש רק מצווה אחת, יש איסור מעץ אחד. דרך אגב, מה שנקרא, איך יצר הרע עובד, ואיך הנחש מציג להם את המצוות? לא אם אמר לכם, מכל עץ הגן אסור לכם לאכול. לא, הכל אסור. למה הכל אסור? הכל מותר, יש אפילו מצווה בדבר הזה. נכון ככה, התורה מוצגת הרבה פעמים, הכל אסור. לא נכון, הפוך, אתה צריך לחוות את החיים במלואם, לאכול מכל עצים. יש רק עץ אחד שאותו אסרנו לאכול, וגם למה אסרנו לך לאכול אותו? בגלל שביום אכול חיים ינמות תמות, מהסיבות שהזכרנו בשיעור הקודם, אתה תגביר את החומר על הרוח, ודווקא אז החומר ימות, כי הוא נשען על הרוח. בסדר? אבל בשורה התחתונה, המצוות מכריחות אותנו להתחבר לעולם המעשה. היא מכריחות אותנו לאכול מן העצים, או נגיד את זה במקרה שלנו, שבת, האדם צריך לאכול, צריך לאכול. זה מזכיר לי ש... פרורבו וכו', זה מזכיר לי שהעברתי שיעור באוניברסיטת אריאל, לקורס, היו רוב הסטודנטים חילוניים, ואז דיברתי כמובן על דרך האמצע התורנית, ולמה היהדות לא דוגלת בנזירות, ובסקפנות, ובפרישות, ודווקא אנחנו צריכים לחוות את החיים. ואז מרימה סטודנטית את היד, ו... רגע, אבל מה עם החרדים? כמובן שזו הייתה סטודנטית דתייה, שהיא ננסה להרוס לי את השיעור, חושבת שיעבוד לה, לא יעבוד לה. ואז אמרתי לה, שאלה טובה. אז קודם כל שני דברים. דבר ראשון, אנחנו באמת חולקים על הפרשנות של החרדים, של התורה, את התורה. אבל דבר שני, עדיין חשוב לשים גם את החרדים ואת זה שאנחנו חולקים עליהם בפרופורציות. אחרי הכל, החרדים מחויבים במצוות? כן, יפה. אוכלים טוב בשבת? אוכלים, נכון, סופר דרינק, לא מציאה גדולה, אבל עדיין, בשורה התחתונה, יש עונג שבת, יש נחת, יפה, ישנים טוב, אוכלים טוב, פריה ורבייה, מקיימים קצת, קצת, נכון? יש מה, אפילו עוקפים אותנו קצת, נכון? זאת אומרת, קשה לראות בחרדיות אפילו איזושהי נזירות, למה? כי המצוות מכריחות אותם להיפגש עם עולם המעשה בצורה עוצמתית. אז נכון, אז עדיין, עיקר משקל הכובד זה על עולם התורה הרוחני. אבל בסוף סוכה עושים, כן, אמרנו, קחו את היצרים, אכילה יש, כן, שינה יש, כן, פריאה ורבייה יש, כן, ממון, כן, בשורה התחתונה, שורדים, נכון? איכשהו מסתדרים עם זה, נכון? גם עם זה. זאת אומרת, כל היצרים הבסיסיים של האדם מקבלים מענה על ידי המצוות. ולכן, מה?
ממון זה לא כאילו...
כן, כן, אמרתי, שורדים. אמרתי, זה בדיוק ככה, שומעים את הדברים בפרופורציות. ואולי תסגרו כבר את החלונות, זה כבר מועד ל... זאת אומרת, עולם המצוות מכריח אותי להיפגש עם עולם המעשה. ולכן, אף על פי שחטא האדם הראשון גורם לאדם לעבוד ולהתפרנס, זה דבר אחד. אבל קודם כל אנחנו צריכים לברר מה היחס בין הלימוד לבין מעשה המצוות. כי מעשה המצוות בעצמו כבר מכריח אותך להיפגש עם העולם. אחרי זה אולי נגיע למסקנה שטוב, המצוות זה בסדר, אבל רגע, רגע, לא לגבי פרנסה, לא לגבי עבודה. זה יכול להיות. אבל המצוות זה לכתחילה גם לפני חטא האדם הראשון. אוקיי, ומה היחס בין הצד הרוחני של האדם, לימוד התורה, לבין הרובד המעשי של המצוות? זה מה שאנחנו צריכים לברר. וזו בעצם סוגיית תלמוד גדול או מעשה גדול. לא עבודה, זה לא פרנסה. קודם כל, האם זה שאני נפגש עם העולם זה לכתחילה? ככה נשמע לפחות מחטא האדם הראשון, לפני חטא האדם הראשון שהיה מצוות, לפי חז"ל. אבל דבר שני, אוקיי, זה לכתחילה. אבל מה היחס בין הלימוד הרוחני לבין העשייה הגשמית? זו השאלה שצריך לברר. בסדר? יש? מובן את ה... אוקיי? אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל. אומרת הגמרא בקידושין, כבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נתזה בלוד. נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. אדרבה, מעשה המצוות זה העיקר. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, רבי עקיבא, כל השבועיים האחרונים מסתדרים מצוין עם שיטת רבי עקיבא, התלמוד גדול, זה עיקר מימוש רוחניותו של האדם וכו' וכו'. אמרו לו, נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. מה הגמרא מכריעה? היא מכריעה שלא להכריע? מה הגמרא מכריעה? תלמוד גדול או מעשה גדול? אתה אומר, זו תשובה שלישית אולי. יש תלמוד מסוג מסוים, הוא הגדול, שזה תלמוד שמביא דווקא לידי מעשה. זה אחרי זה, זה כבר בסוגיה בבבא קמא, מה שאתה אומר. אז נכון, לא ברור לגמרי מה הגמרא מכריעה כאן. אז בואו נראה לפי ההמשך לאן זה נוטה. אז תניא רבי יוסי אומר, גדול תלמוד שקדם לך 40 שנה, אתה אומר, צריך להבין את השאלה. כן, אבל דווקא בהקשר הזה, אני מסכים איתך מאוד, וזה פשט הגמרא. תלמוד גדול או מעשה גדול? לא אמרו מה רק אותו צריך. ברור שצריך את שניהם. השאלה מה גדול יותר? כאילו, עד רבה, מסכים. ברור שצריך את שניהם. השאלה מה גדול יותר?
כן, דווקא בגלל זה לא מתקשר, שאלה זה לא מובן.
לא, אני אומר, למה? השאלה מובנת. בשורה התחתונה, למה אתה נותן את עיקר המשקל? מה עיקר החשיבות אצלך? אתה צריך את שניהם. מה עיקר החשיבות? צריך לשאול, מה נפקמינה? אז לפי ההמשך של הגמרא שאומרת, רבי יוסי גדול, גדול תלמוד שקדם לחלה וכו' וכו', ותחילה דינו של אדם אינו על דברי תורה וכו', וכשם שדינו קודם למעשה, כך שכרו קודם למעשה. כל זה מחזק לנו את איזה צעד, שמה הגמרא הכריע? תלמוד גדול. אבל זה לא לגמרי פשוט. אנחנו בואו נסתכל בבבא קמא. זה שאלה מצוינת. אנחנו עוד רגע נעסוק בזה. מה גדולתו של התלמוד? בסדר? השאלה מצוינת, אני עוד רגע אציג אותה בצורה יותר חריפה. בסדר? אבל אולי בואו ננסה לתת לה איזה צד, הרי קצת יותר חיובי, כאילו דווקא לא חריף, אלא למה התלמוד קדם כל כך הרבה זמן לפני קיום המצווה? אם הנושא היה רק פרקטי, אז היה אפשר ללמד את זה סמוך לקיום המצווה. ברגע שאני רואה שזה נלמד כל כך הרבה זמן לפני כן, אני יכול להבין שיש כאן איזה משהו מהותי יותר. בסדר? אני רומז כאן לכיוון, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך בהרחבה. בסדר? זה אבל הכיוון. אבל עוד רגע אני אציג את הקושייה שלך בצורה עוד יותר חריפה. איזה פסוק? כן. שאלה טובה, אני בכוונה לא מתעכב על זה עכשיו. בסדר? גם אותנו כתוב, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. נכון? אז כתוב גם את החוקים, אתה שואל. כן, נכון? שאלה מצוינת. אני בכוונה לא מתעכב על זה עכשיו, כי אני חייב שאנחנו נעוף עליה, נתקדם. תנו רבנן, וכבוד עשו לו במותו, זה חזקיה מלך יהודה, שיצאו לפניו 36,000 חלוצי כתף. בשורה התחתונה מדובר בזה שחזקיה זכה להספד מיוחד וחריג. מה היה ההספד המיוחד של חזקיה? אז בהתחלה הגמרא נותנת תו האמינות לגבי ספר התורה, בשורה התחתונה הגמרא מכריעה, אם הייתמה, אנו חינם עם הנחינן, קיים לא אמרינן. לא אומרים על חזקיהו שהוא קיים את התורה. מה זה? מה? סליחה, סליחה, כן, כן, כן. חזקיהו אמרו עליו קיים, ולעומת אחרים שלא אמרו עליו, לא אמרו עליהם קיים. בסדר? אנחנו רואים איזה מעלה מיוחדת בקיום. ואז יש כאן דבר מעניין עם רבי יוחנן. יש כאן סיפור שלא ברור מה הוא קשור. אמר רבי חנה, הווה אזילנה בעדד רבי יוחנן למי שעל שמעת, כי הווה אי אל בית הכיסא. כאשר הוא היה הולך לשירותים, באנו לשאול אותו שאלה, מה שנקרא מצטויפפים, זה לא דבר חדש, כן, רדפו אחרי הרב, תנו לו להיכנס לשירותים, תעזבו אותו רגע. לא, בסדר, תוראי וללמוד אנו צריכים, חיינו היא, ולכן הולכים אחריו, מבינים שהוא צריך להיכנס לשירותים, ממתינים לו, ואז שהוא יוצא מהשירותים, הוא קודם כל מניח את התפילין, ואחר כך הוא משיב להם. ואז יש כאן אמירה שהיא לא לגמורה, הם שאלו אותו על המקרה של חזקיה, הוא אמר לן, אפילו קיים אמרינן, לימד לא אמרינן. ואמר מר, גדול לימוד תורה, שהלימוד מביא לידי מעשה. אז מכאן מה אנחנו, מה זה? מכאן מה אנחנו מבינים? בואו נסתכל ברשי, מביא לידי מעשה, אני קורא מקור 5 בסוף שלו, על מה מעשה עדיף. אז מה השאלה כאן? אפילו קיים אמרינן, לימד לא אמרינן. זאת אומרת, בימינו אומרים על כולם, בהספד על הרבנים, אומרים עליהם קיים, אבל לימד לא אמרינן. הגמרא מקשה, ככה לפי הבנתו של רשי, למדנו שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, ולכן מהו העיקר? המעשה. כי הלימוד מתברר רק כאמצעי.
אבל
רשי
בקידושין קטן נמצאו שניהם בידו.
נכון, נכון. לא, בעצם רשי, איך הוא מבין את זה? על רשי דווקא זה יחסית מובן. מה זה? בדיוק, המעשה הוא העיקר, ועל ידי הלימוד אתה מגיע למעשה. אבל הוא האמצעי. אדרבה, הוא בא לומר שבעצם, כיוון שמטרת האדם זה המעשה, ועל ידי הלימוד אתה מגיע למעשה, אז ככה שניהם נמצאים בידיך. אבל אם לעומת זאת תעסוק כביכול, תנסה להגיע רק למעשה, זה לא יעזור לך, כי בסופו של דבר, מה זה? או, זה בדיוק מה ששואלים התוספות. יפה מאוד. כן, אתה אומר על נמצאו שניהם בידו, אתה מתכוון. לפי הנמצאו שניהם בידו, אתה עונה?
לא, מה
עשה
במשמעות שדיברתם עכשיו?
מה עשה
במשמעות שאני מלמד לכם אחרים?
למה? איפה אתה רואה את זה? רגע, לא הגעתי לזה עדיין. בסדר? עדיין לא הגעתי לחלק הזה. אז שאלה מצוינת. אז קודם כל רגע, אני אסכם שנייה, שיטת רשי. שיטת רשי לפי זה, אומר רשי, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אתם צודקים שזה לכאורה הפוך לפשט, כי אומרים גדול תלמוד. לא, רשי אומר, מכאן אני לומד, בבבא קמא אומר את זה בצורה הכי מפורשת, בקידוש אומר, נמצאו שניהם בידו. נמצאו שניהם בידו, אתם צודקים, זה היה נשמע של, הנה, שניים במחיר אחד, הרווחנו את שניהם. אבל רשי בבבא קמא מתברר, נכון, אבל עדיין כאילו הייתי מצפה, השאלה כאן נכונה, הייתי מצפה שהוא יגיד את זה בצורה יותר מפורשת. אבל בבבא קמא לפחות מגלה על קידושין, אם אלה אם כן אני רוצה לומר שרשי, קשה לומר שרשי סותר את עצמו, כי זה ממש מביאים בדיוק את אותו מימרה. רשי באופן כללי לעומת תוספות, באופן כללי ידוע שרשי לעומת תוספות, רשי מפרש כל מקום בסוגיה לפי איך שהוא מבין אותו שם. תוספות כל הזמן מנסים לעשות את החיבורים. רגע, אבל זה קשה לי פה, קשה לי פה. שיטת רשי לפרש את השס, הוא יכול לפרש בדבר מסוים במקום אחד, דבר הפוך במקום אחר, כי ככה עולה ממהלך הסוגיה. אבל כאן בגלל שזה ממש מביאים את אותה מימרה עצמה, אז יותר קשה להגיד את זה ברשי, למרות שזה אפשרי. ולכן אנחנו רואים, לכן אנחנו אומרים ברשי, רשי אומר המעשה הוא העיקר. כי נשמע שהתלמוד הוא רק אמצעי לקראת המעשה, נכון? זה הופך ממש את פשט הסוגיה, אבל מצד שני, דברי רשי גם כן מסתברים במקום מסוים. כי גדול תלמוד, למה? כי הוא מביא לידי מעשה. אז נכון שבפועל אתה צריך ללמוד קודם, אבל מה העיקר? מה מגמת התורה? מגמת התורה זה להגיע לידי מעשה. מקשה עליו רבנו תם, רגע, לגבי הסוגיה בבבא קמא, אז בסוף מסיימים, והרי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, המעשה הוא העיקר, אז מה אתה אומר לי שזה גדול, שקיים אומרים לכולם, אבל עליו מוסיפים גם לימד? לא, לא. יש הבדל בין למד לעצמו, שבאמת בנקודה הזאת אומר רשי, המעשה גדול, לבין ללמד לאחרים, שאז במקום הזה, מי גדול? הלימוד לאחרים גדול, כי זה כבר זיכוי הרבים. זה כבר זיכוי הרבים. זה כבר בעצם אתה מביא אחרים למעשים, נגיד את זה ככה. אתה מזכה את הרבים. זה לא רק המקום של עצמך, זה לא המקום האישי.
אני חושב שזה לא הכוונה. אני חושב שהכוונה היא, בהגדרת לימוד תורה, אנחנו עובדים על מנת ללמד. זה לא שעכשיו בצל, זיכיתי עוד כמה אנשים שאני לימדתי אותם תורה. ולכן, זה הגדרת תלמוד תורה. ולכן, תלמוד תורה יותר גדול ממעשה. עכשיו, זה שעכשיו אני לומד לפרטי, לומד מה לעשות, מחר בבוקר מנטילת ידיים, בסדר, אז מעשה הוא גדול, אם זה אני עכשיו רק לומד, או בסוף אני אעשה את הנטילת ידיים. אבל בהגדרת תלמוד תורה הוא יותר גדול, כי בהגדרת תלמוד תורה לומד על מנת ללמד.
מאיפה אתה מביא את ה... מאיפה
אתה
מביא לומד על מנת ללמד? מאיפה... מה שאנחנו מביאים כאן? האם אתה מסביר כאן את שיטת רש"י עכשיו? לא, אני אומר, עכשיו אני בשיטת רש"י. לא, אני אומר, אני עכשיו בשיטת רש"י. רגע, אני אומר... פשוט אני אומר, בגלל שיש כאן שלוש שיטות בהבנת הסוגיה, אני לא רוצה שיהיה לנו סעד. אתה אומר דברים... כי עכשיו אני עוד רגע מסביר את השתי שיטות האחרות. אבל עכשיו אנחנו ברש"י. האם אתה חולק על ההסבר שהסברתי ברש"י?
לא מוכרח, זה לא שיטה. אני חושב שהיא לא נכנסת אם הגמרא מסיימת לגמורה
עליה. למה?
כי אם הגמרא בסוף אומרת, שמע, אני מסתבכת עם תלמוד היהודה מביא לידי מעשה. סבבה, והיא אומרת, פה זה שאתה לומד לבד, ופה שאתה לומד על מעט
כדמי. אבל היא לא אומרת את זה. היא לא אומרת את זה. כאן ללמוד לעצמו, בסדר? כאן ללמד לאחרים, זאת אומרת, זיכוי הרבים נכנס לקטגוריה אחרת. זאת אומרת, לפי רש"י, ללמד אחרים זה הכי גדול. אחרי זה, מעשה שלי, ואחרי זה, הלימוד שלי שהוא רק אמצעי. אז למה לפי רש"י גדול תלמוד? כי בלי האמצעי הזה בשורה התחתונה, לא תוכל להגיע לכלל מעשה.
מה הקושיה של הגמרא לפי רש"י?
איזה קושיה?
למה אמר גדול תלמוד שלי? למעשה, אם מעשה גדול... ואומרים עליו קיים, אז מה?
לא, אבל לפי, הוא אומר, הקושיה של הגמרא זה אחרי שרבי יוחנן אומר, קיים, אומרים לכולם, חזקיה, אומרים עליו לימד. אז לימד, לא עושים את החילוק בין ללמד, ללמוד לעצמו, ללמד לאחרים. כן, בדיוק. לכן מגיעה הקושיה. טוב, עד כאן שיטת רש"י. שמה? אז בדיוק, אז רש"י מבין את זה כמו שאתה הבנת את זה בהתחלה, לפני שעניתי לך את התשובה. שהקדימות הזאת היא קדימות הכרחית. בלי שאתה לומד את הסוגיה לפני כן, אתה לא תוכל לקיים. ולכן, סדר מתן התורה לעומת הקיום שלה, קודם כל את ההתמלאות בתורה, ידיעות התורה, ורק על ידי זה אתה יכול גם לחיות את התורה למעשה. בסדר? זה חייב להיות ככה. זאת אומרת, הגמרא בעצם מדגישה שם, בלי ההקדמה של התורה הלימודית, לא תגיע למעשה. לא עם הארץ חסיד. מה זה? אתה צודק בשאלה שלך. אנחנו מציגים את הסוגיה שלב אחר שלב. שאלה מצוינת. אני עוד מעט אציג את זה, שלדעתי השאלה היא גם את... אתה אומר כאילו זה תשובה נכונה לשאלה אחרת, אתה אומר. אז מה אתה... נכון, אתם צודקים. אני פשוט רוצה להתקדם איתכם עוד קצת, ולהראות שמה שאתם שואלים זה קשה גם לתוספות. לכן אני לא מתעכב על הדברים שאתם אומרים. זו שאלה מצוינת. בסדר? אני רוצה עכשיו לראות את שיטת תוספות. תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. כן? מקור 6. תימא דאמר בסוף פרק כמה דבר כמה. רבי יוחנן, מה שידהו מנח תפילין. והאדם אמר כי הם אמרינן לימד לא אמרינן ופרח. ואמר אמר גדול תלמוד תורה שהתלמוד מביא לידי מעשה. פרש בקונטרס. מי נתלה במי? קטן נתלה בגדול. ואם כן, כיוון דאמר כי הם, כל שכן לימד שאינו חשוב כל כך. אל ממוך אחת, מאחד מעשה גדול. ויש לומר דהתם הכי פירושו. והדר אמר לן, קיים אמרינן, לימד, לא אמרינן. אני אגיד לכם את זה בעל פה, בגלל הזמן הקצר שלנו. בשורה התחתונה אומר התוספות כאן, לא, 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 לא הבנת את השאלה נכון. קיים אמרינן, לימד, לא אמרינן. לחזקיה אנחנו אומרים, קיים. אז מה השאלה? ואמר, מה הגדול תלמוד שמביא לידי מעשה? הרי אם הוא קיים, מה חייב להיות שהוא גם עשה? שהוא גם למד. הרי זה לפני החילוק של לימד לעצמו או לאחרים. אם הוא קיים, אז בוודאי שהוא גם עשה.
שהוא למד,
סליחה. ולכן הוא אומר, רש"י, לא הבנת את הסוגיה נכון. אתה חושב שקיים זה יותר גדול, ואמר מר, גדול תלמוד שביא לידי מעשה, מכאן שהמעשה... לא, ואמר מר, גדול תלמוד שביא לידי מעשה, אז אם שיבחת את חזקיה, בכך שהוא קיים, ודאי שיש כאן גם את הלימוד, כי אין לה אחד בלי השני. אדרבה, גדול התלמוד. ואז עושים את החילוק בין למד לעצמו ללימד לאחרים. זאת אומרת, כאן תוספות נשאר עם אותה הבנה. ורבנו תם, אני תאספו למקור 7, ואמרו, לימוד גדול שמביא לידי מעשה, אתם רואים, קשה לרבנו תם, דעד רבה, מאחד דייק סוף פרק כמה דקידושין, לימוד גדול ממעשה, בדיוק השאלה ששאלתם. רש"י, איך אתה מבין הפוך מפשט דברי הגמרא? תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. אז איך אתה מבין שהמעשה גדול? אז למה הגמרא אומרת גדול תלמוד? היה צריך לומר ככה, מעשה גדול. ואף על פי כן, לעולם ילמד אדם תורה קודם לכן, שהתלמוד מביא לידי מעשה. נכון? משהו הסגנון הזה היה צריך להיות כתוב. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ברבן אותם ברור שהתלמוד גדול. ומעשה מדזקנים, ואומר רבן אותם, אז אני עובר ישר התשובה של רבן אותם, דאחי פירושו, והמאמר שלימוד מביא לידי מעשה, וכיוון שאנו אומרים קיים, הרי אנו אומרים שלמד, מה שאמרתי לכם מקודם, די לא שלמד, איך קיים, שהלימוד מביא לידי מעשה, ולא מסיק הדעת אשת לחלק בין למד ללימד. עכשיו אני עובר בעצם תשובה שנייה, תשובה שנייה שיטת רבן אותם בתוספות, הוא אומר כך, המעלה הכי גדולה זה ללמד אחרים, זה לזכות את הרבים, מתחת לזה לימוד בעצמו, כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הוא מסביר את הגמרא אחרת, ומתחת לזה המעשה של האדם. לפי זה המשקל המרכזי שצריך לתת, הוא ללימוד התורה, יותר מאשר עולם המעשה של המצוות. עכשיו מגיע פירוש השאילתות, שהוא פירוש ככה מעט מפתיע.
מה אמרו לחזקיה?
אז אמרו שהוא מזכה את הרבים. זה החידוש אצלו. בסדר? השאלה הייתה, אם אמרת קיים, אז ברור שכלול בזה גם את הלימוד, אז מה העניין? ולכן לימד לאחרים, זו המעלה הגדולה שלו. ובשאילתא דרב אחי גם.
מה? מה גדול בתלמוד?
עוד רגע אני ניגע בזה. עוד רגע, זה השאלה שאני, פשוט אני רוצה להשלים לכם את השיטה השלישית. מה? כן? ובשאילתא דרב אחי גאון, לא גרסינן קיים אמרינן, לימד לא אמרינן. אלא גרס, ומנח תפילין, ועד הרמרלן ותו לא. זאת אומרת, אחרי שאומרים על חזקיה, קיים אמרינן, לימד לא אמרינן, נגמר הסיפור. עכשיו יש כביכול סיפור נוסף, שהוא קשור לסוגיה, אבל זה לא שבאו לשאול את רבי יוחנן על הסוגיה, או שהוא התייחס לסוגיה. באו לשאול את רבי יוחנן שאלה. ורבי יוחנן, מה הוא עשה? רבי יוחנן קודם כל הניח תפילין, ואז ענה להם את התשובה. ואז שואלים אותו התלמידים, רבנו, לפי ההתנהלות שלך, מה יותר גדול, הלימוד או המעשה? המעשה? ואמר מר, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ואתה עושה הפוך. אתה מראה לנו שהמעשה גדול. עונה להם רבי יוחנן, הלמיגמר, הלאגמורי. זאת אומרת, אם אני לומד לעצמי, אז מי גדול? הלימוד. אבל אם אני מלמד אתכם, המעשה שלי יותר חשוב. זה הפוך ממה שראינו. מה זה? איך אפשר לומר דבר כזה? אז באמת הנציב שואל את השאלה הזאת, רק כשאתה מלמד אחרים, אוטומטית אתה גם לומד. אז יש הבדל בין אם אתה מלמד, לומד עכשיו סוגיה ומפיץ אותה, וכאילו מה שנקרא מעביר שיעור, לבין באים לשאול אותך שאלה בהלכה. אתה יודע את זה בדיוק אותו דבר, וזה בסדר, יש כאן רמה מסוימת של עיסוק בתורה. אבל אי אפשר להשוות את זה לבין אם עכשיו אתה מלמד סוגיה בהרחבה ובעמקות וכו'. אתה כולה, שאלו אותך שאלה הלכתית. אני אתן את התשובה. בסדר, זאת אומרת, זה הלימוד שלהם. להם התחדש, לי לא התחדש שום דבר. ולכן, לפי בעל השאילתות, הסדר הוא ללמוד לעצמו הכי גדול. אחרי זה, לעשות בעצמו. ואחרי זה, למטה, ללמד לאחרים. יש בזה פירוש יפה. פירוש יפה, אתה אומר, בשורה התחתונה, אתם שואלתי מה הלימוד הכי גדול? גדול שימושה יותר מלימודה. בואו תראו איך אני מתנהג. יפה, פירוש יפה. כאילו, למה רואים בזה את החשיבות הגדולה יותר? אבל לפי זה, טוב, ולמה ללמוד לעצמו זה יותר גדול? טוב, בלי זה אין לך מעשה.
אוקיי.
מה זה?
לחזור זה לא לימוד תורה?
לא, אמרתי זה עיסוק מסוים בתורה. אבל אם אתה שואל מה יותר גדול, המעשה שלך, זה לא, גדר זה לא חזרה כאן, הוא אפילו לא עושה חזרה, הוא פשוט אומר את התשובה, זה הנציב מספיר ככה. כן, אז יש לזה רמה מסוימת של לימוד תורה, בוודאי, זה לא שזה ביטול תירה, אבל אומר, אם אתה משווה בין זה לבין הללמוד לעצמו, זה עולם אחר לגמרי, וביחס למעשה, גם המעשה עדיף.
בן אדם שחוזר על התורה הזאת בעצמו, בן אדם שעכשיו קורא, אתה בדיוק את ההלכה שהוא יקריא, למי שבא לשאול אותו שאלה הלכתית, הוא עכשיו קורא את זה לעצמו, יש עדיין הבדל?
כן, אבל כאשר אדם יש לו במסגרת הלימוד האישי שלו, יש לו גם את עולם החזרות. זה אחרת מאשר שהוא נתבע למשהו רק כאשר מישהו שאל אותו. זאת אומרת, הוא בעצמו לא רצה לעסוק בזה עכשיו. הוא נתבע מזה מבחוץ. זאת אומרת, ודאי שיש חלק החזרות והשינון וכו', זה חלק ממצוות תלמוד תורה. זה ודאי, אבל זה חלק מהבנייה האישית שלו על מנת לעשות. בסדר? וכאשר מישהו שואל אותו, יש בזה מימד חיצוני יותר. ככה לפי בעל השאילתות. שוב, אולי יסביר גם שיש מין את אמר כאן הסבר היפש. בשורה התחתונה, החיי תורה זה העיקר בהקשר הזה, ביחס ללמד אחרים. יש לנו בעצם שלוש שיטות למסקנה. שיטת רשי, ללמד לאחרים למעלה, אחרי זה לעשות, אחרי זה ללמוד בעצמו. שיטת רבנו תם, ללמד לאחרים הכי גדול, בזה הוא מסכים עם רשי, אחרי זה ללמוד בעצמו, ואחרי זה המעשה. שיטת בעל השאילתות, ללמוד בעצמו הכי גדול, אחרי זה לעשות, אחרי זה ללמד לאחרים. זאת אומרת, יש לנו כאן שתי מחלוקות. מחלוקת בין שאילתות פלוס רבנו תם לרשי, האם ללמוד עדיף או מעשה עדיף, ומחלוקת בין רשי ורבנו תם מול השאילתות, איפה, מה היחס ללמד לאחרים. זה בעצם שתי המחלוקות. עד כאן יש? יכול להיות רם גם גמרא עיון? כן או לא סתם. נכון, זה מחזיר אותם. היה לי רעיונות עם רחמים, היה נוסטלגי. אמרתי, וואו, איזה כיף, התגעגעתי ללימוד הזה עם הסברות, השיטות וזה. אוקיי, אז כמובן עשינו את זה בצורה מאוד תמציתית. ראוי להרחיב יותר. עכשיו אני אתייחס סוף סוף לשאלה שזעקתם אותה כמה פעמים, ואתם צודקים, אתם צודקים בה ממש. אני למדתי עם רחמים ואמרתי לו, אני לא מבין דבר אחד. רבנו תם, שאילתות, רשי, מה אכפת לי? מה הכותרת? לימוד גדול, מעשה גדול. מה אכפת לי? זאת אומרת, אם בשורה התחתונה, גם מי שאומר לימוד גדול, מה שנשמע ממנו זה למה הלימוד גדול? בשביל המעשה. אז בשורה התחתונה המעשה גדול. אני אומר, אז מה? אתה אומר לי, איך אתה אומר בניגוד לסוגיה, הסוגיה אומרת תלמוד גדול? אז מה? הלימוד גדול רק כאמצעי. איך המהר"ל מקשה? וכאן אני עכשיו מקשה את הקושיה בחריפות מה שאתם שאלתם. המהר"ל, בצורה נפלאה, אני חושב בנתיב התורה, ואני אראה לכם, אתם תלמדו אותו כמובן בהרחבה מהון, אבל המהר"ל מקשה קושיה חשובה ויסודית מאוד. מקשה המהר"ל, מה זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? זה כמו שאני אגיד, אני עכשיו הולך לבית המדרש. אוקיי, בזכות שהלכתי לבית המדרש, מה עשיתי בסופו של דבר? הלכתי ללמוד, למדתי. לפי זה, גדולה הליכה שמביאה אותי לבית המדרש. עכשיו, זה אומר שאם אני מתלבט האם ללמוד או ללכת, מה גדול? ללכת, חברים. ולא סתם, לכן יש מנהג בישיבה. אוקיי, אז נכון, זה מוזר כל כך. מוזר כל כך, כן. לא, רשי. רשי אומר שבין לימוד לעצמו לבין עשייה לעצמו, שזה זיכוי הרבים. זה בעצם קריטריון אחר. כן, אבל זה זיכוי הרבים. יכול להיות, אבל בשורה התחתונה זה כביכול הקריטריון. כן, אבל אם באמת עולה רוח ברשי בצורה מפורשת ממש, שהמעשה הוא העיקר, על מה מעשה עדיף, הוא אומר את זה במפורש, אז ככה לכאורה גם משמע שזיכוי הרבים, מה משמעותו? שאתה באמת גורם ליותר אנשים לעשות. כי רשי אמר במפורש, על מה מעשה עדיף. זאת אומרת, אני הגעתי למבוכה מאוד גדולה בסוגיה הזאת. כי בשורה התחתונה, אם כל גדולתו של הלימוד זה בשביל להביא למעשה, אז מה אכפת לי, איך אתה קורא לזה, גדול, גדול זה או גדול זה? יש הזדהות, מבינים? לא, אבל אני אומר, גם כשאני קורא את רבנו תם, אני קשה מאוד להריח ריח אחר, קשה מאוד לראות רוח אחרת. מה הכוונה? תסביר דבריך. אבל אין בעיה במה שאתה אומר. אני רק אומר, לכאורה זה לא מה שכתוב. הייתי רוצה לקרוא את זה. עכשיו, יכול להיות שלפי תוספות אנחנו נוכל להסביר את ההסבר שלך. אנחנו נראה בעזרת השם את ההסברים האלה.
זה גם כל לימוד שלא מביא למעשה, הוא לא
שמלימוד.
רוב מה שאנחנו עושים
זה ללמוד. בדיוק, אני חושב שזה נפקמינה אדירה לאיך צריך ללמוד. אם הרוח הזאת שאני מציג כאן עכשיו היא נכונה, נראה שהיא בטוח עולה. זאת אומרת, בצורה כזה מובהקת. אולי נוכל לדחוק בו הבנות אחרות, אבל ברש"י בתוכן. מתוספות, גם קשה לראות שהוא חלק על רש"י בצורה מפורשת. אז כל הלימוד שלנו, מה המקום ללימוד עיון בכלל? כביכול, כן? כל הלימוד צריך להיות אליבא דהלכתא. טוב, הלימוד עיון זה בשביל שתבין את אליבא דהלכתא בצורה טובה. בסדר?
הלימוד במהותו בסוף הולך להיות למעשה. בקשר למה אתה לומד
בכלל. אז אתם מסבירים הסבר חדש. אני אומר, אז רוצים כאן להסביר כאן הסבר, שאנחנו נראה אותו בעזרת השם השבוע בהרחבה. ההסבר הוא, לא, 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 זה לא מה שאתה חושב. זה לא בגלל שאתה לומד סוגיה מעשית, אתה מגיע למעשה. אלא עצם העיסוק בתלמוד מביא אותך לידי מעשה.
אבל איפה פה לא נשמע, לא? יש פה לימוד לשמה של עיון, הכוונה לשם עיון עצמו. כל פעם יודעים שיהיה לנו לידי מעשה, אז כאילו, אנחנו לא מתלמדים את הלשמה לשם התורה, לשם דבקות באשר כמו הנפש החיים.
נכון, כי באמת יש מחלוקת מהו לימוד תורה לשמה. ויש דעות בחז"ל, בראשונים והאחרונים, של לימוד תורה לשמה משמעותו על מנת לעשות.
ועל מה דאמר השני שאומר, דווקא אפשר, יש כאלה גם שסוברים לימוד, לא יודע, צורת.
אז אצלם אנחנו נצטרך להסביר מה המשמעות של דברי חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, בדיוק. אתה אומר מה? למה? בגלל ש? כן, אבל לפי זה אתה רוקנת את הסוגיה מעניינה. אז מה זה גדול, תלמוד גדול או מעשה גדול? התלמוד בעצמו הוא מעשה. דרך אגב, הריטב"א אומר את זה. באמת, הריטב"א שמופיע אצלכם בדפים, הוא אומר, למה גדול תלמוד? כי הוא גם מעשה והוא גם לימוד. שביא לידי מעשה. מעשים נוספים. יש בו, קודם כל, עצם הלימוד, הוא כבר מעשה מצווה. והוא גם מביא לידי מעשים נוספים. אבל אתה רוצה להגיד, מה המעשה? הוא שמוביל לדבקות. אז ככה בכלל אין סוגיה. לפי הסתר.
אבל כמו למעלה שבוע בשיעור, מה זה, עלי בדעיל חטא, זה שהלימוד הוא לא נשאר משהו חיצוני לך, הוא משנה לך את החיים.
נכון, נכון. בדיוק, נכון. אתם נותנים הסבר מצוין, אתם נראה אותו בהרחבה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שאנחנו חייבים את ההסברים שאתם עכשיו זורקים באוויר ועדיין לא ראינו אותם בפנים, ואני לא רוצה גם שנראה אותם, השיעור הזה בפנים, כי אנחנו לא נספיק לראות אותם בעומק, ואתם תראו את זה השבוע בעזרת השם, שאנחנו חייבים, בשביל שהסוגיה הזאת לא תישאר מוזרה, חייבים להסביר שגדול תלמוד, מלא רשי, ששם את המעשה במרכז, לא מפריע לי. הוא אומר, כל מסקנת הסוגיה זה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ולכן, הנה חינמי, הלימוד הוא אמצעי. לעומת זאת, לפי תוספות והשאילתות שמתעקשים, בצדק לכאורה, כי כתוב גדול תלמוד, אז חייבים לומר שהלימוד, גדולתו שהוא מביא לידי מעשה, זה לא בגלל שלמדתי עכשיו סוגיה הלכתית ואני יודע מה לעשות. כי אז קושיית המהר"ל זועקת. אז כל דבר שהוא מביא למשהו, תמיד האמצעי יותר גדול מהתכלית, זה לא הגיוני. זה בדיוק הפוך הסברה אומרת. ולכן חייבים לומר שהלימוד מצליח לחולל משהו בנפש, גם כאשר אתה לא לומד סוגיה מעשית בכלל. אתה לומד סוגיה בעיון במסכת יבמות. אף על פי כן, משהו מתחיל להתהפך אצלך בנפש, שבסופו של תהליך מוביל אותך לידי מעשה. חייבים לומר. לא, למה? בשורה התחתונה, אם זה רק אמצעי, אם יכולתי לדעת את זה בלי ללמוד את זה. אתה מבין? המטרה שלי זה לעשות. נו ככה, העולם נתון שבלי ללכת לבית מדרש לא תוכל. בלי לפקוח את העיניים לא תוכל לקרוא. גדולה פקיחת העיניים מהקריאה שלי. זה לא הגיוני. כן, אתה רק אומר את הדברים במילים אחרות, אבל זה לא פותר את הבעיה. אבל עכשיו אני ברשותך שם את זה רגע בצד, נדבר איתך על זה אחרי זה. לא פותר את הבעיה, אם זה אמצעי, אם בלעדיו לא יכולתי לעשות, זה בדיוק הלימוד. זה כמו שגדול לימוד הנדסת מכונות יותר מלהיות מכונאי בפועל. לא, אחי, העיקר, למה אתה לומד הנדסת מכונות? כדי שתוכל לטפל במכונות בפועל. להבדיל, כמובן, אלף אלפי הבדלות.
עכשיו זה הזמן להגיד סליחה, זה יכול להיות עכשיו סליחה. זו השאלה, מה זאת אומרת שאת מעדנה?
אז בדיוק השאלה היא, האם הגדולה זה רק בגלל שהקדימות, כי צריך עכשיו לקיים. עכשיו אני רוצה, דרך... בדיוק. אבל אנחנו, כן, זאת אומרת, מבחינתך המטרה זה בכלל לא להגיע למעשה. אתה לומד פילוסופיה, לפי ההסבר הזה. אבל שוב, אנחנו אומרים את הדברים ככה בתמצות, כי אנחנו נראה אותם בהרחבה ונצטרך להעמיק בהם, גם כי זה נשמע קצת מוזר. כי הלימוד בכללותו מביא אותך לידי מעשה. מה זה הדבר הזה? אם למדתי סוגיה שהיא לא קשורה לחיים שלי, מה שהרבה פעמים קשה כשלומדים איזה סוגיה, אז איך זה מביא אותי למעשה? זה מוזר קצת, נכון? עכשיו אני רוצה להגיד לכם, רק בהערה מוסגרת ששכחתי להגיד לכם, הפירוש של השאילתות הוא פירוש מאוד טוב, בגלל שהוא מסביר את הסיפור של רבי יוחנן שם בתוך הקשר, מה שקשה על, קצת על רשי ותוספות, אבל זה בהערה מוסגרת. עכשיו, אני רוצה להביא לכם את הדעה של התוספות שלא קראנו אותה. יש מפרשים, מקור 6 למטה. ופה אני חושב שיש כאן דעה מסקרנת ומעניינת, שהיא פותחת לנו פתח מאוד משמעותי ליחס בין תלמוד לבין מעשה. ויש מפרשים. דאדם שלא למד עדיין ובא להימלך עם ללמוד תחילה או יעסוק במעשה, אומרים לו ללמוד תחילה, לפי שאין עם הארץ חסיד. אבל אדם שלמד כבר, המעשה טוב יותר מלימוד. זה חדשני. הייתי אומר, למי לדעתכם התוספות הזה יותר מסתדר, עם רשי או עם, עם רבנו תם? רשי בצורה אבל מאוד מאוד חריפה, נכון? כי מה בעצם הוא אומר? צריך לחלק את חיי האדם לשני שלבים. שלב הילדות, הנערות, או במקרה שלנו הייתי אומר אצל הרוב, זה שלב הישיבה הגבוהה או ישיבת האסתר, שבו הוא עדיין ממלא את קרסו, שס ופוסקים, כדי בכלל לדעת מה צריך לעשות. גם כאן נשמע שהלימוד הוא מאוד מאוד על מנת לעשות. תלמד מה שצריך לעשות. ובשלב הזה, גדול תלמוד. שהלימוד מביא לידי מעשה. ואם לא תלמד את השנים האלה, והלב שלך יהיה רק התורה, אז לא תוכל לעשות. והשלב השני של החיים, זה השלב של העשייה. ושם, כל זמן שאתה זוכר מה צריך לעשות, המעשה הוא העיקר. כי הרי בשביל זה למדת. עכשיו, רק בשביל להסביר את השלב הראשון, אני אסביר לכם מה אני אומר לשיעור א', בסוגיה הזאת. הרי יש מהפך מאוד גדול ששיעור א' עוברים בין התיכונית לבין עולם הישיבה הגבוהה. למה השינוי מאוד מאוד חריף? כי בתיכונית אדם עסק במיליון ואחת תחומי עניין, תחביבים, מדי פעם למד תורה במקרה הטוב, כולו מרחבי החיים, ופתאום הוא נכנס לדלת אמות של הלכה בצורה מאוד מאוד חריפה. ואז יש איזו תחושה של שקר. תגיד לי, תחליט, מה אתה רוצה? האם אנחנו מאמינים בתורת חיים, או שאנחנו מאמינים ברק תרא תרא תרא? אם אני מאמין בתורת חיים, אז תן לי גם תוך כדי הישיבה עיסוק בעוד הרבה תחומי עניין, כי זה תורת חיים. ואם אתה מאמין בתרא תרא תרא, מה קורה שאחרי 5 שנים, 6 שנים, פתאום אתה אומר לי, וואה, זה בסדר שתעבוד גם בזה לכתחילה, וכל אחד והתפקיד שלו בחיים. יש כאן איזה שקר, אני עושה שקר בנפשי. מה זה ההתמסרות המאוד גדולה הזאת? ואז מה אני אומר להם? אני אומר להם את היסוד הבא. משל, למה הדבר דומה? לחתן שהתחתן, זוג שהתחתן. מה התורה אומרת? שנה יהיה נקי לביתו. אז זה אומר ששנה ראשונה הם רק ביחד. מה זה אומר? שלא יוצא למלחמת הרשות. זה אומר שאפילו מבחינת העבודה, השלכות מעשיות, טוב, יש סוגיות הלכתיות, אני לא נכנס אליהן עכשיו, אבל הוא צריך לעבוד כמה שפחות וכולי, כמה שפחות לצאת לסידורים, כמה שיותר להיות בבית. עכשיו בן אדם אומר לעצמו, וואלה, התחתנתי, אבל מה בין זה לבין בית כלא? כאילו, מה קרה? מה שנקרא מוסד הנישואין. אני לא רוצה, תן לי לצאת מהמוסד הזה. אבל זה לא החוויה של זוג שהתחתן, נכון? אני מקווה. אבל בשאיפה שלנו, זה שהתחושה היא הרבה פעמים, זה שהזוג רוצה להיות ביחד כל הזמן. משל העיגולים של הרב אליאק, אם אתם מכירים, נכון? איך צריך להיות? ככה, או אחד על השני, או אחד ככה. יש גם תחומי חפיפה ותחומים שנפרדים. אז השלב הראשון של הרבה מאוד מהזוגות זה שהעיגול של הגבר והאישה הם ממש חופפים אחד לשני. כל הדבר עושים ביחד, כל דבר זה, וזה מאוד מאוד טבעי. עכשיו, זה לא נכון, זה לא בריא לטווח הרחוק, אבל זה מאוד מאוד הגיוני ובריא שבשלב הראשוני האדם מתמסר לבניית עמוד השדרה הזוגי. הוא יוצר את הקשר הזוגי. בזכות השנה הזאת, אחרי זה, כמו שכתוב על חלק מהבתים, כל השלטים מצחיקים, כן, נכון? סכנה כאן בונים. אז זה סכנה, אל תיכנס, חבל, שנה ראשונה, לא פשוט. לא, לא, אבל זה לא ככה, זה גם ככה יכול להיות. אבל זה באמת, עכשיו עוסקים בבנייה, בבניית הקשר. אותו דבר, אני אומר להם, דוגמה. חייל בצבא. האם זה הגיוני לישון עם מדים? לא. בצבא זה הגיוני. אני אומר, בחיים זה הגיוני? זה לא הגיוני. האם זה הגיוני כל הזמן להיות בכוננות? האם זה הגיוני לאכול מנות קרב? זה לא הגיוני. למה לא עושים את הצבא בהפסקות? שבוע פה, שבוע בבית, שבוע בצבא. נכון, ולא איתם אני רוצה להילחם. בדיוק. לא עליהם אנחנו סומכים במלחמה, נכון? בדיוק. אז למה? כי אם אתה רוצה להפוך לך את תודעת החיים מאזרח לחייל, אתה צריך אינטנסיביות, אתה צריך התמסרות, אתה צריך שזה באמת באמת יבער בך יומם וליל. אבל אחרי שאתה השלמת טירונות אימון מתקדם, אחרי שאתה הפעילות המבצעית וכו', אתה יכול לחזור לחיים, ובמקרה הצורך אתה תמיד מוזעק, ואתה קובע איתים לצבא. כלומר, יש מילואים, יש זה, ואתה שומר על הרמת מוכנות שלך. אבל אי אפשר להשוות בין תקופת ההכשרה לבין התקופה של כל החיים. ככה גם להבדיל. התורה, השנים הראשונות, אתה לא יכול לעשות את ההשלכה וההשוואה בינם לבין כל החיים. בשנים הראשונות אתה בונה את עצם הקשר, אתה בונה את עצם הזוגיות. יכול להיות אחרי זה אתה תעסוק במיליון ואחת תחומי עניין אחרים. אבל עצם הקשר והזוגיות נבנו באותן שנים. ולכן אני אומר להם, זה שאתם עכשיו חייבים להתמסר לתורה, אין הכוונה שאתם בזים לכל שאר החיים. הרי אומרת הגמרא, אם יבוא המשיח וצריכים לבנות את בית המקדש, אסור לבטל את התינוקות לבניית בית המקדש. תגיד, זה הגיוני? זה לא הגיוני. אומר שולחן ערוך הרב, לימוד תורה דוחה פריאה ורבייה, למרות שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. וכן הלאה, גמילות חסדים, כל דברים כאלה. אז זה לא שהחיים הם אפס מאופס, יש להם חשיבות. אבל התקופת לימוד הישיבה היא פשוט תקופה אחרת. זו תקופה שאם אתה לא מבין את המשמעות שלה, של הבנייה שלה, אחרי זה אתה תמיד חי, כן, כמו שריש לקיש אומר, ונואף אישה חסר לב, זה הלומד תורה לפרקים, אם אני מצטט נכון. לא הבנתי מה, אתה אחר, צריך לקבוע איתים לתורה, צריך כל הזמן. כן, כן, אם בהתחלה, גם כן בתחילת הדרך, אתה לומד לפרקים, זה נואף אישה חסר לב. אתה בכלל לא בונה זוגיות. אתה בונה איזשהו פרפר כזה, שהוא פה, עכשיו שם. אין לך קשר נפשי פנימי עמוק לתורה. ועכשיו, לפי זה, דברי התוספות כאן, הם נפלאים. התוספות הוא, לדעתי, יש מפרשים לזה בתוספות, זה החידוש הכי גדול. הוא לוקח את רשי לקצה, כמעט הייתי אומר. הוא ממש אומר, איך רשי צריך להתיישם? באופן הבא, שנים הראשונות, תלמוד גדול. למה? כי בלי זה לא תדע, לא תבנה את האישיות שלך, לא תבנה את הקשר הזוגי שלך עם התורה. אבל אחרי שסיימת את השנים הראשונות, המעשה עדיף. ברור, אתה צריך לחזור כל הזמן על התורה, לקבוע איתים לתורה, על מנת לשמר את הקשר כל הזמן, כשם שצריך לשמור על קשר כל הזמן בזוגיות, אם זה שיחה שבועית, ואם זה כל הזמן האינטנסיביות החיובית, כל יום לדבר, וכל יום לשמור על קשר, כל לעשות דברים טובים. כן, אבל בשורה התחתונה, רוב היום אתה לא בבית, או הרבה מאוד מהזמן אתה לא בבית, נכון? אתה כל הזמן צריך לשמור על זה. אבל כבר העיקר הוא עצם החיים, ולא הלימוד איך צריך לעשות את זה. ולכן, לסיכום, מה שיוצא לנו זה שלוש שיטות, הייתי אומר ככה. שיטה ראשונה, כאילו, נגיד את זה ככה, טוב, נציג את זה באופן הבא. רשי אומר, המעשה עדיף. רבנו תם אומר, וסיעתו, הלימוד עדיף. אמרנו, לפי רשי, לא קשה לי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אבל לפי רבנו תם, אנחנו צריכים להסביר למה הלימוד גדול בזה שהוא מביא לידי מעשה? מה מעלתו של הלימוד? אם זה רק אמצעי, אמרנו זה קשה מאוד. אבל לחיזוק רשי, יש לנו את שיטת התוספות ביש מפרשים. שיש מפרשים אומרים שבעצם צריך לחלק את חיי האדם לשתי תקופות. הם מאוד מאוד מחזקים את גישת רשי. ולפי זה, זה נותן המון 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 מקום לעולם המצוות וגמילות החסדים בשלב השני של חיי האדם, שהוא בעצם רוב החיים. אז מה אנחנו נצטרך בסופו של דבר ללמוד בהמשך? שתי סוגיות בהקשר שלנו של גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. סוגיה ראשונה זה מהו גדול תלמוד לפי אותם אלה שאומרים שהתלמוד הוא העיקר. והדבר שני שאנחנו צריכים ללמוד, לפי אותן שיטות שהמעשה גדול, אז למה כל זמן שהמעשה יכול להיעשות על ידי אחרים מה אתה צריך לעשות? ללמוד תורה. ואותו דבר, שוב, וחוזר חלילה למי שאומר שתלמוד גדול. אם תלמוד גדול, אז למה מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, אתה חייב לעשות? זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו ביחסים בין תלמוד לבין מעשה, שעדיין לא נפטר עד הסוף. שאלות, משהו בהבנה הבסיסית, לא הרחבות. אמרתי, לא, לפני שהגעת, לא רוצה לפתוח כאן את הסוגיה של האיחור שלך. אני אומר, לפני שהגעת, אמרנו את זה במפורש, שרשי זה הקושי שלו. זה הקושי שלו בסוגיה, וזה בדיוק... לא, לא, אמרתי, כשלימדתי את רשי, אמרתי שהוא לא פשוט. בסדר? לא, עכשיו, רשי פשוט בהקשר הזה, שגדול תמיד שביא לידי מעשה, אין לו את הקושייה של האמצעי ותכלית. כי אם אתה אומר, אין החינם, זה התכלית. לרשי יש קושי בגדול תלמוד, נכון? זה אמרנו במפורש, בסדר? טוב, אז אני חושב שכאן פתחנו בעצם את הסוגיה בצורה נרחבת, ואנחנו יודעים מה למדנו, ומה עוד נותר לנו ללמוד. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת ראשונים, ויש לנו לכאורה כבר נפקמינה, אבל הנפקמינה הזאת לא ברורה עד הסוף, כי כביכול כולם מסכימים שמצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, תלמד. מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, אז אוקיי, אז מה באמת המחלוקת? איך היא מגיעה למעשה? אז בעזרת השם את זה נראה בשבוע הקרוב.